חולין דף צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ז' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, ביצה בשישים ואין ביצה מן המניין. בזמן של חז"ל היה פתגם שגור בפי האנשים, שכשרצו להגיד על משהו שאין לו טעם, היו אומרים, הדבר הזה, הטעם שלו, הוא כמו מים של ביצה. כשמבשלים ביצה, איזה טעם יש למים? הביצה לא נותנת למים טעם טוב. אז ככה, הדבר הזה גם אין לו טעם. אז מזה שואלת הגמרא, למדנו שביצה, אם זה ביצה אסורה, איך מבטלים את זה? ב-60. עכשיו, אותה ביצה יכולה להצטרף לתוך אותם 60? של היתר? הרי מה קורה? כשיש דבר אסור, בתוך תערובת של היתר, אז בשביל שהתערובת של היתר תבטל את הדבר האסור, צריך שיהיה פה 60. עכשיו, השאלה היא האם הביצה יכולה להצטרף לתוך אותם 60? אם יש נאמר 59, ביחד עם הביצה זה 60, האם זה נקרא שזה בטל או לא? אז למדנו לא, שהביצה היא לא מן המניין, היא לא מתוך אותם 60. אמר לי רב אידי ברבין לאבאיה, מה בכלל היה עולה על דעתך להגיד שהביצה מצטרפת? למימרה דיהבה טעמה, מה אתה רוצה להגיד? שכשמבשלים ביצה עם דברים אחרים, הביצה בכלל נותנת טעם לשאר הדברים שבתבשיל? והאמרי אינשי, נשים רגילים להגיד על דבר שאין בו טעם, כי מיה דבי אי באלמה, התבשיל הזה זה כמו מי ביצים באלמה, אין לזה שום טעם. רואים מכאן שביצים לא נותנים שום טעם בתבשיל, אז מה מתייחסים בכלל לתערובת של ביצה, כמו שהביצה נתנה טעם בתערובת? אמר לי, הכה במאי עסקינן. אתה יודע באיזה מקרה מדובר פה, איזה סוג ביצה, איזה ביצת איסור מדובר? לא בביצה שהטילה אותה עוף טמא, אלא בביצת אפרוח. מדובר פה בביצה שיש בפנים כבר אפרוח. ביצה שיש בפנים אפרוח, אסור משום נבלה, גם אם העוף הזה הוא טהור. והאפרוח נותן טעם בתערובת, בטח. אבל טמאה, לא. אבל אם יש פה ביצה שהטילה אותה עוף טמא, הביצה הזאת באמת לא נותנת טעם בתערובת. שאלת הגמרא, הייתי ואי, ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות. מה קורה כשבישלו ביצים טהורות ביחד עם ביצים טמאות? אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. אם הביצים האסורות נותנות טעם בביצים המותרות, אז גם הביצים המותרות נאסרות בגלל הטעם שהם קיבלו מהביצים האסורות. אז אם כן, רואים מכאן שהביצים שלכאורה, מה זה נקרא ביצים אסורות? אנחנו מבינים שזה כוונה ביצים שעוף טמא הטילה אותם. אז אם כן, רואים מכאן שזה כן נותן טעם, עונה הגמרא כמו מקודם, אך הנמי, גם כאן באיזה מקרה מדובר? בביצת אפרוח, מדובר פה שיש בתוך הביצה אפרוח, ולכן זה נקרא ביצה אסורה. ומאי קרי לה טמאה, למה קוראים לזה ביצים טמאות? למה זה ביצה טמאה? הרי יכול להיות שזה של עוף טהור אפילו, אם יש בתוך הביצה אפרוח, אז כבר נחשב כמו נבלה, כי הרי אפרוחים שלא יצאו מהביצה ולא שחטו אותם בכלל, אז ודאי שזה מסורים באכילה. אז, אבל על כל פנים לא טמאה, זה טהורה, רק היא פשוט מאוד אוסרת. התשובה היא, כיוון דאית באפרוח, קרי לה טמאה. מכיוון שיש עכשיו בתוך הביצה אפרוח וזה הרי אסור כמו נבלה, אז גם קוראים לזה כמו ביצה טמאה. שואלת הגמרא, והמדיקתני סייפה, ביצים ששלקן, ונמצא אפרוח באחת מהן. כתוב בהמשך שם, ביצים שבישלו כמה תבניות ביצים, ובסוף מצאו שבאחד מהביצים היה אפרוח. אז מה קורה לשאר הביצים? אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. אם הביצה שמצאו בפנים אפרוח נותן טעם בשאר הביצים, גם הביצים המותרות נאסרות עכשיו. מכלל דרישא דלית באפרוח עסקינן. מזה שבסיפא מתייחסים פעם ראשונה לביצה של אפרוח, סימן שמה שהיה כתוב בהתחלה, לא דיברנו על ביצת אפרוח. אז איך אפשר להוקים שביצים טמאות, הכוונה לביצים שיש שם אפרוח? לכאורה צריך להגיד שזה הכוונה, ביצים שאין שם אפרוח, זה ביצים שעל ידי עוף טמא, הוטלו על ידי עוף טמא, ורואים שזה נותן טעם בתערובת. אז חוזר השאלה שאלנו קודם, הרי זה לא נותן טעם, למה זה אוסר? עונה הגמרא, האמת היא שכל הכל עוסק פה בעניין של ביצה תפרוח. ואותה ברייתא, גם הרישא וגם הסיפא, עוסקים בעניין הזה. ובאמת, ביצה שאין בה אפרוח לא נותנת טעם בשום תערובת, ואין שום סיבה לאסור. ופירושי כמפרש, בעצם הסיפא מפרשת את תחילת הדברים. ביצים טהורות, זה תחילת הדברים, ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אז הפסק הלכה בזה, שאם יש בהן בנותן טעם, אם הביצים טמאות יש בהן כדי לתת טעם בביצים הטהורות, כולן אסורות. עכשיו, מה הסיבה שהביצים האסורות הן בכלל אסורות? מה גורם להם להיות אסורים? כגון, כיצד? כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן, הוא בישל את כל הביצים, ומצא באחד מהביצים שהיה אפרוח. ובמקרה כזה באמת, אנחנו מוודאים האם הביצה שיש בה אפרוח נותנת טעם בשאר הביצים המותרים, ואם כן, זה אוסר את הכל. אם לא, אז זה לא אוסר את הכל. אך הנמי מסתבר ככה באמת מסתבר להוקים את הדברים. די סל קדת אחרי מה שכתוב בהתחלה, אם נוקים שזה מדובר בביצים של אוף תמה, ולא נאמר שזה ביצים שיש בהם אפרוח, אלא דלת באפרוח, אז אם כן לא מובן, למה צריך אחר כך בספר להגיד דבר שהוא עכשיו פשוט? זאת אומרת, אם החידוש של הרישא מדובר בביצה שאין בה אפרוח, לא צריך להגיד את הסיפא, כי הסיפא מובנת לבד מהרישא, כמו שהגמרא עכשיו מבארת. האשתא, דלת באפרוח, אסורה, אם ביצה של עוף טמא, אפילו שאין בתוך הביצה אפרוח, עצם זה שהוא של עוף טמא, אוסר תערובת, אפילו שאין טעם בביצה, אז אם כן, דעית באפרוח, שיש טעם בשר מהאפרוח, שנותן טעם בשאר התערובת, מבעיה וכי צריך בכלל להגיד שזה אוסר את התערובת, לא צריך. אז אם זה נאמר הסיפא, סימן שהרישא בעצמה לא עוסקת באמת בביצה אסורה, בגלל שהטילה אותה עוף טמא, אלא היא אסורה בגלל שיש בפנים אפרוח. וזה באמת כמו שאנחנו הוקמנו. אומרת הגמרא, אם משומה לא עיריה, אם זה ההוכחה שלך שמדובר פה בביצה שיש בה אפרוח, זה לא ראיה. תנא סיפא לגילוי רישא. אפשר להסביר שהסיפא של הברייתא בא לגלות על מה עוסקים ברישא. שלא תאמר רישא דעית באפרוח, אבל לד באפרוח שריה. אל תאמר שהרישא של הברייתא עוסקת רק בכזה מקרה שיש אפרוח, אבל אם אין אפרוח בביצה, אז מכיוון שזה סתם ביצה וזה לא נותן טעם בתערובת, אז זה יהיה מותר כל התערובת, אפילו שהביצה היא אסורה. תנא סיפא דעית באפרוח. לכן אפשר להסביר שלכן הברייתא מביאה את הסיפא בפורש, ששם מדובר ביצה עם אפרוח. מכלל דרישא דלת באפרוח ואפילו אחי אסירה, כדי ללמד אותנו שהרישא עוסקים בביצה כזאת שאין שם אפרוח, ובכל זאת זה עושה את התערובת, למרות שהביצה אין בה בכלל, היא לא משפיעה לכאורה על התערובת, כי הרי אין בפנים אפרוח. בכל זאת זה אוסר. זאת אומרת, אפשר גם להוקים את הברייתא שמדובר במקרה כזה שהרישא עוסקת בביצה שאין אפרוח, ואם כן למה כתוב בסיפא ביצה עם אפרוח, זה בשביל ללמד אותנו שלא תחשוב שהרישא גם מדובר בביצה עם אפרוח, כי את הביצה עם אפרוח כבר כתוב בסיפא. אז הרישא מדובר במקרה אחר, אז מדובר בלי אפרוח. אי אפשר להוכיח שמדובר פה במפורש בברייתא ביצה עם אפרוח. לא, אי אפשר להוכיח לא שמדובר ברישא עם אפרוח ולא שמדובר בלי אפרוח. אז מהברייתא הזאת אין ראיה לשום אחד מהצדדים, לאף אחד מהצדדים. מספרת הגמרא, הוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דביסרא. היה שיעור של כזית של חלב שנפל בסיר גדול שמלא בשר. עכשיו, החלב יכול לאסור כאן את כל הבשר אם הוא נותן טעם. סבר רב אשי, ככה גרסה פה, לשיעורי גם במאי דבלדי כולה. הוא רוצה, הוא תכנן לשער כמה חלב יש פה, כזית חלב, יפה. עכשיו, כמה בשר יש בתוך הסיר? הוא רצה לשער כמה בשר היה כשהתחילו לבשל. כי הרי כשמבשלים את הבשר, לאט לאט הוא מתכווץ. הוא תכנן לשער כמה שזה היה הכמות בהתחלה, בתחילת הבישול, לפני שהתבשיל קצת התכווץ. אמרו לי רבנן, התלמידים שלו, לרב אשי, הטו דהתירא בלה דאיסורא לא בלה. מה? האסיר בלה רק מההיתר ומהאיסור, הוא לא בלה? הרי הוא בלה משתיהם אותו דבר. אז כמו שהוא בלה מההיתר, הוא גם בלה מהאיסור. אז אל תחשב כמה שהיה את הכזית של החלב, אתה מחשב כמה שהוא עכשיו, ואת השאר אתה מחשב כמה שזה היה בהתחלה. לא, תחשב את הכל כמו שזה עכשיו. ההוא פלגה דזייטה דטרבה דנפל בדיקולה דביסרה. פה מדובר על חצי זית של חלב, לא זית שלם. עכשיו אנחנו יודעים שבשביל שאדם יהיה חייב קראת, שהוא אכל חלב, צריך לאכול זית שלם, כזית שלם של חלב. פה מדובר על חצי זית, עכשיו זה חצי שיעור. יש כאלה שאומרים שחצי שיעור זה רק מדרבנן. אז כאן השאלה היא האם זה נקרא דרבנן או מהתורה, זה שאלה אחת. האם חצי חלב אסור מהתורה או מדרבנן? ובנוסף, זה נפל כאן בסיר של בשר. סבר מר ברבשי שזה באמת רק אסור מדרבנן חצי שיעור. לכן הוא תכנן לשיעורי בתלתין פלגי דזיתא. הוא חשב שמכיוון שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, אז לבטל איסור מדרבנן מספיק ב-30, לא צריך ב-60. ככה הוא חשב. אמר לאבוה, אז רבשי אביו אמר לו, מה פתאום? לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורי דרבנן? אמרתי לך, אל תזלזל בשיעורים שנוגעים לאיסורים מדרבנן. ועוד, אמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. חוץ מזה שרבי יוחנן אומר שגם חצי שיעור אסור מהתורה. אז אם כן, ודאי שצריך ב-60. אבל גם אם זה היה מדרבנן, אתה צריך להישאר את זה ב-60, כי אני אומר לך לא לזלזל בשיעור של דברים שאסורים מדרבנן. אמר רב שמן בר אבא, אמר רב אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי בריאם, משום זקן אחד. איך קראו לו? ורבי יעקב שמי. זה היה השם שלו רבי יעקב. אז הוא אמר ככה. דבי נשיאה אמרו, ביצה, ביצה אסורה, ב-60 אסורה. תערובת של 60 שנפל בפנים ביצה אסורה, נאסרת כל התערובת. אבל ב-61 מותרת. אבל אם היה פה 61 ביצים מותרות, אז הביצה האחת לא אוסרת את התערובת. 60 זה אוסר, ב-61 זה לא אוסר. אמר ביזר אל רב שמן בר אבא, ראה, תראה מה אתה עושה עכשיו שלא תכשיל. שאתה מטיל בגבול יותר, אתה אומר כאן שב-61 זה מותר, ביצה אסורה שנפלה ב-61 ביצים של יותר זה יהיה מותר, ואתה לא מפרש שצריך שיהיה 61 חוץ מהביצה האסורה. 61 ביצים מותרות. שהרי שני גדולי הדור שאלו אותם את השאלה הזאת, ולא פירשו את הדבר. מי הם היו שתי גדולי הדור? רבי יעקב ברידי ורבי שמואל בר נחמני. תרוויו שניהם משמי דרבי יהושע בן לוי אמרי. הם אמרו את הדבר הבא. ביצה אסורה, ב-60 התערובת עדיין אסורה. אם היה פה 60 ביצים מותרות, אז ביצה אחת של איסור אוסרת את הכל. אבל ב-61 מותרת. אם זה נפל לתוך תערובת של 61 ביצים מותרות, אז הביצה אסורה לא אוסרת את התערובת. ויבאי עליהו, הסתפקו אלה ששמעו את ההלכה הזאת, ב-61, שהתערובת, אם היה בתערובת 61 היתר, ועכשיו נכנס פה ביצה של איסור, האם הכוונה 61 בעד הדידה, ביחד עם הביצה האסורה זה עכשיו סך הכל 61, או דילמה לבר מינה, או שזה הכוונה שהיה 61 היתר, ועכשיו יש פה 62 ביחד עם הביצה של האיסור, ולא פשיט. והוא אמר שהוא מסתפק מה באמת ההלכה. ומר פשיט למפשט, אתה פעם אומר את זה בתור פסק הלכה, הרי אתה ודאי גם לא יודע את הפסק הלכה, אז תגיד שזה ספק, באמת. התמר, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, ביצה אסורה ב-60 והיא אסורה. אם ביצה אסורה נכנסה בתערובת, שעכשיו יש פה, היא נכנסה לתערובת של 60 ביצים, וביחד איתה זה 61. אז התערובת אסורה, אבל אם היא נפלה לתערובת ב-61 והיא ביחד איתה זה 62, מותרת. אז כל התערובת תהיה מותרת. אם היה פה 61 של היתר והיא זה בנוסף להיתר, זה סך הכל 62, אז התערובת תהיה מותרת. מספרת הגמרא הודעתה לקמי דרבן גמליאל בר רבי, בן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, והוא היה לו תערובת שאיסור בתוך 45 של היתר. אמר לי, אז רבן גמליאל אמר לאותו שואל, אבא לא שיער אפילו ב-47, הוא לא הסכים להתיר כשתערובת נפלה בתוך 47, ואני אשאר ב-45, אתה רוצה שאני אתיר לך ב-45? מה פתאום, זה ודאי לא נהיה מותר. עוד סיפור, ההוא דעת הלקמי דה רבי שמעון בר רבי, כנראה אחיו של רבן גמליאל בר רבי. הוא היה לו תערובת ב-43 של היתר, אחד מול 43 של היתר. אמר לי, אבא לא שיער אפילו ב-45, ואני אשאר ב-43? מה פתאום, אתה רוצה להגיד שאני אתיר לך ב-43 של היתר, דבר אחד של איסור, לא, אפילו בדבר אחד של היתר, ב-45 של דבר אחד של איסור, ב-45 של היתר לא יסכים להתיר. אז אני ודאי לא אתיר לך כשהתערובת של היתר היא פחות אפילו. ההוא דעת לקמי דרבי חייא, הגיע אליו עם איזשהו תערובת של איסור והיתר, שאל אותו האם זה בטל או לא. אמר לי, כלום יש בהיתר 30? יש פה 30 נגד האיסור? אין 30 נגד האיסור, אז אני לא יכול להתיר לך את זה. שואלת הגמרא, מה? תמה דלקה 30, מאיקה 30 משערינן? מה, בגלל שאין 30 של היתר, לכן הוא לא יכול להתיר את זה. אבל אם כן היה 30 של היתר, מה? הוא היה מתיר לו ב-30, הרי צריך ב-60 מינימום. אמר רבי חנינא גוזמא, תכוון להגיד לו, מה אתה בכלל שואל את השאלה הזאת? אפילו אחד ב-30 אין פה, אז אין פה אפילו מה להתחיל לבדוק את הנושא. ברור שזה התערובת אסורה. אמר רבי חייא בר אבא, שזה בעצם צריך לזכור, רבי חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. עכשיו, רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, יש פה שתי נוסחאות מה הם אמרו. את הנוסח הראשון אמר רבי חייא בר אבא בשמו. ואז הוא אומר ככה, כל איסורין שבתורה, עכשיו, אם זה נותן טעם, בודקים אם יש טעם של האיסור. כן, בודקים אם יש טעם של האיסור על ידי אדם שאינו יהודי וכדומה. אבל כאן מדובר שהוא לא נותן טעם. למשל, מין במינו. שתיהם זה אותו סוג, בשר אסור בתוך בשר מותר. או שאי אפשר לטעום מכל סיבה שהיא, אז זה נאסר, בודקים את זה ב-60. אם יש פה 60 של היתר, זה מתיר. אם אין פה 60 של היתר, זה לא מתיר. אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק, רבי, אתה אומר כן בשם רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה? אחי אמר רב אסי, גם הוא אמר בשם רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, אבל הוא אומר אחרת, לא ב-60 אלא ב-100. כל איסורין שבתורה ב-100 הם בטלים ולא ב-60. עכשיו יש פה מחלוקת מה סובר רבי יהושע בן לוי בשם בר כפרה. עכשיו, מאיפה מגיע המחלוקת האם איסור בטל ב-60 או ב-100? ושניהם לא למדוע אלא מזרוע בשלה. שניהם למדו את זה מאותו מקום. זרוע בשלה. יש נזיר שקיבל על עצמו להיות זמן מסוים נזיר, ואז אסור לו לאכול דבר שיוצא מהענבים וגם לשתות יין. אסור לו להסתפר ולהתגלח. אסור לו להתאמה למתים. עכשיו, סיים את ימי הנזירות שלו. חלק מהקורבנות שמביא כדי לצאת מימי הנזירות זה איל לקורבן שלמים. האיל של קורבן שלמים היו מבשלים אותו, אחרי השחיטה כמובן, ואז את הזרוע היו נותנים מתנות כהונה לכהן, והיה מותר רק לכהן לאכול את זה. זה היה אסור לישראל. ואת שאר הבשר, זה כמו כל קורבן שלמים, שהיה מותר לישראל לאכול. עכשיו, מכיוון שמבשלים את הזרוע ביחד עם שאר העיל, אז יש בליות מהזרוע בתוך העיל. אז היה אמור לאסור, אז הבליות של הזרוע, את כל שאר העיל, לזרים. זה היה אמור להיות מותר לאכילה רק לכהנים, כי הרי הזרוע מותרת רק לכהנים. ומשם לומדים שכמו ששעם הזרוע לא אוסרת את השאר העיל, אז ככה גם בשאר איסורים שבתורה זה לא יהיה אסור. השאלה כמה היחס בין הזרוע לשאר העיל, וזה המחלוקת ביניהם. דכתיב, הפסוק אומר ולקח הכהן את הזרוע בשלה וגומר, אז זה מיועד רק לכהנים. ותניה, מה הכוונה בשלה? אז דעה ראשונה, אין בשלה אלא לשון שלמה. באיזה שפה זה רש"י אומר, לא נתפרש באיזה לשון, אבל זה המציאות שבשלה הכוונה שלמה. אגב, תוספות פה אומר שבשלה זה מלשון בשלה, כאילו כמו שהיא, מפיק ה', לא בשלה, אלא בשלה. לא מלשון מבושל, אלא מלשון שלה ולא של מישהו אחר. דהיינו שזה שלם. כמו שהיא, אז אם כן, בשלה זה מלשון שלמה. זה תוספות. רבי שמעון בן יוחאי אומר, שמה הכוונה בשלה? זה לא מלשון שלמה, אלא אין בשלה, אלא שנתבשלה ביחד עם העיל. מה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן יוחאי? אומרת הגמרא, דכולי עלמא מבשלים את כל העיל עם הזרוע בשלה בסיר אחד. זה כולם מודים. בעד העיל מבשל לה. מבשלים את הזרוע בשלה ביחד עם שאר העיל. אלא מר סבר, תנא קמא סובר, מחתך לה ועדר מבשל לה. הוא חותך את הזרוע משאר העיל, ומבשל את הזרוע בנפרד ואת העיל בנפרד, אבל בתוך אותו סיר. זאת אומרת, יש פה שתי חתיכות בתוך הסיר. יש את הזרוע ואת שאר העיל. כך סובר תנא קמא. ולעומת זאת, כן, ומה החידוש? החידוש הוא שאת הזרוע עצמה הוא לא מחתך לעוד חתיכות, אלא את הזרוע הוא צריך שהיא תהיה שלמה. הזרוע צריכה להיות שלמה, אבל לא כל האילים הזרוע צריכים להיות שלמים. לעומת זאת, ומר סבר, רבי שמעון בר יוחאי, הוא סובר בזה שהוא אומר, אין בשלה אלא שנתבשלה יחד עם האיל, הוא סובר, מבשל לה ביחד, רק והדר, אחרי הבישול, מחתך לה, הוא חותך את הזרוע משאר האיל. זה הסבר אחד במחלוקת ביניהם. והיא בית אימה, דכולה אלמה מחתך לה והדר מבשל לה. כולם מודיעים שלפני שמבשלים את האיל עם הזרוע בשלה, קודם חותכים את הזרוע בשלה משאר האיל, ורק אחר כך מבשלים את זה. מה הם נחלקו? מי הוא? מר סבר, רבי שמעון בר יוחאי סובר, בעד האיל מבשל לה. צריך לבשל באותו סיר את האיל יחד עם, שאר, עם הזרוע בשלה. ומר סבר, לעומת אותה נקמה סובר, בקדרה אחרת מבשל לה. זאת אומרת, מה שאומר שלמה, הכוונה שלא חותכים את הזרוע לחתיכות חתיכות, אבל מבשלים את זה בסיר בנפרד, את הזרוע ואת שאר האיל בסיר בנפרד. עכשיו, מסכם את הגמרא, אם אנחנו מעוניינים פה ללמוד דין תערובת, אז חייב להיות שמדובר פה שבישלו בסיר אחד גם את הזרוע וגם את שאר האיל. ואז אנחנו צריכים לדון האם הזרוע נתן טעם בשאר האיל או לא. ומחורים שלא, כי הרי השאר האיל מותר. אז הגמרא מסכמת. ללישנה קמה, לפי הלשון הראשונה במחלוקת, בין רבי שמעון בר יוחאי לתנא קמה, אליבא דברי הכל, לפי אפשר ללמוד גם מתנא קמה וגם מרבי שמעון, כי שתיהם סוברים שמבשלים את הזרוע ביחד עם שאר האיל. יש מחלוקת ביניהם, האם חותכים לפני או שחותכים אחרי הבישול. ולעומת זאת ללישנה בתרה, אז רק אליבא דרבי שמעון בן יוחאי אנחנו יכולים ללמוד, כי הוא סובר שמבשלים את הזרוע יחד עם שאר האיל, כי לפי תנא קמה מבשלים את זה בשתי סירים נפרדים. בכל אופן, פה צריך להבין אבל מה הסיבה שדעה אחת סוברת ב-60, שאיסור בטל ב-60 של היתר, ודעה שנייה סוברת שאיסור בטל ב-100 של היתר, שאתם לומדים מזרוע בשלה. הדעה הראשונה סוברת, מאן דאמר ב-60 סבר, שהזרוע, מחשבים גם את העצמות של הזרוע. כי לפי דעתו הזרוע, העצם של הזרוע גם נותן טעם. והעצמות של שאר הבשר מקבלים גם טעם. עכשיו, הזרוע, יש בה המון המון עצמות. רובו עצמות, יש רק מיעוט בשר. אז לפי הדעה של 60, סובר, בשר ועצמות, בעדי בשר ועצמות, משערינן. משערים את הזרוע, את הבשר ועצמות של הזרוע, מול שאר האיל, הבשר ועצמות של שאר האיל. עכשיו, הרבנן, היה להם ידוע, קינלו לרבנן, זה היה ברור אצלם, שהיחס בין הזרוע לבין שאר הבשר, כשמתייחסים גם לעצמות, בשר ועצמות, זה ב-60. ואבלי ב-60. זה כשאומרים אחד בטל ב-60. ומנדה אמר ב-100, סבר, בשר בעדי בשר משערינן. הוא סובר שהעצם לא נותן טעם, ולא מקבל טעם. משערים רק את היחס של בשר מול בשר. והבלי ב-100, והיחס בין הבשר של הזרוע לבין הבשר של שער האיל זה יחס של 1 ל-100, ולכן אנחנו רואים ש-100 מבטל 1, כי אנחנו רואים שהרי האיל לא נאסר בגלל הזרוע בשלה. שואלת הגמרא הוא מי אלפינן מינה, וכי לומדים מהזרוע בשלה של האיל של שלמים, של נזיר, לומדים את זה לשאר איסורים, מה פתאום? והתניה, צריך פה לשים לב בלשון של הברייתא, כי תכף יהיה על זה שלושה הסברים שונים. והתניה, זהו היתר הבא מכלל איסור. האיל הזה של הקורבן שלמים של הנזיר, זה משהו מאוד מיוחד. זה דבר שהוא מותר שבא מכלל איסור. כי הרי הזרוע בשלה זה דבר שהוא אסור לזרים. והשאר האיל מותר לזרים. אז זהו דבר מאוד נדיר שאין אותו בשאר מקומות, שההיתר בא מכלל איסור. עכשיו, הגמרא הבינה מה באמת מיוחד באיל נזיר. לכאורה, זהו למיעוט תמי, לאו למיעוט הכל האיסורים שבתורה, שבכל האיסורים שבתורה אנחנו לא נאמר שהיחס בין הזרוע לבין שאר הבשר שיש באיל נזיר, זה גם כן יהיה יחס שיתיר בשאר האיסורים שבתורה. לכאורה זה משהו מיוחד רק לאיל נזיר. אז איך אתה לומד לכל התורה כולה, האם איסור בטל ב-60 של היתר או שהוא בטל ב-100 של היתר? מה ההשוואה בכלל? לכן הגמרא מתרצת שלושה תירוצים שונים, מה הכוונה זהו היתר הבא מכלל איסור? באמת זה לא קשור, באמת כן אפשר ללמוד מאיל של נזיר לבטל ב-60 או ב-100. מה שכתוב שאל נזיר הוא שונה משאר האיסורים שבתורה, הגמרא מביאה פה שלושה דברים. דבר ראשון, אומרת הגמרא, אמר אביי, לא נצרכה אלא לרבי יהודה. מה שאומרים שאל נזיר הוא מיוחד משאר האיסורים שבתורה, זה החידוש לפי דברי רבי יהודה. דאמר, מין במינו לא בטיל. רבי יהודה סובר שבדרך כלל מין במינו לא מתבטל אף פעם. מתערבב פה דם של קורבן בדם אחר, לדוגמה, אז הדם של הקורבן, גם אם זה טיפה דם מול יחס של הרבה מאוד דם שהוא לא שייך לקורבן, אפשר לזרוק את הדם הזה, כי יש פה קצת מהדם של הקורבן, אפשר לעשות מזה זריקת הדם. כי מין במינו, שתיהם זה מאותו סוג, זה לא בטל. אבל בכל זאת, כאן הרי בבשר של אל נזיר, הרי הזרוע זה אותו מין כמו שאר הבשר של העיל. ובכל זאת אנחנו רואים שהבליות של הזרוע בטלים בשער העיל, כי הרי אנחנו לא אוסרים לזרים לאכול את שער העיל למרות הבליות, למה כן בטלים? אז רואים שמין במינו בטל, וזה דבר שמיוחד רק בזרוע בשלה, זה שמין במינו כן יהיה בטל. בשער האיסורים אנחנו אומרים שהוא לא בטל לפי רבי יהודה. רבי יהודה אמר מין במינו לא בטל, כמה שמלן דאחה, פה לגבי העיל, בטל, זה בטל. למרות שהזרוע זה מין במינו עם העיל. שואלת הגמרא ולגמר מינה, מיני, לפני שנעבור לשתי ההסברים האחרים המיוחד בעיל, הגמרא קודם כל דנה, אגב בכל שלושת האפשרויות הגמרא דנה, אולי נלמד את הדבר המיוחד הזה שיש בעיל לשאר האיסורים שבתורה, ואז הגמרא מסבירה למה באמת לא. שואלת הגמרא ולגמר מיני, שבכל מקום מין במינו באמת יהיה בטל, אולי נלמד באמת מאל נזיר של שלמים. עונה הגמרא, גלי רחמנה, לגבי הקורבנות של יום הכיפורים, היו מקריבים פר של כהן גדול, והיו מקריבים שעיר להשם בשביל לכפר על כל עם ישראל. שם כתוב, ולקח מדם הפר ומדם השעיר. בסוף ההזאות, אחרי שהכהן גדול יזה בקודש הקודשים ועל הפרוכת, בסוף ההזאות הוא היה מערבב את הדם של הפר עם השעיר בכלי אחד, ומזה על המזבח הזהב, מזבח הקטורת. התורה קוראת לזה דם הפר ודם השעיר, למרות שהם מעורבים, הדם הפר ודם השעיר. ודם של פר זה הרבה יותר מרובה מדם של שעיר. אז זה מה שמדייק את הגמרא. תרוויו בעדי הדד עינינו. הדם של הפר והדם של השעיר מעורבבים יחד, והדם של הפר מרובה. ולא בטל, אתה רואה שהדם של השעיר לא בטל בדם של הפר, אז רואים מכאן שמין במינו, שתיהם זה דם, לא בטלים. שואלת הגמרא, אז אתה אומר ששאר איסורים שבתורה לומדים מהפר והשעיר של יום הכיפורים שמין במינו לא בטל, אבל הרי אפשר ללמוד מאל נזיר שמין במינו כן בטל, כי אתה הרי רואה שהשאר העי לא נאסר בגלל הבליות של הזרוע, אז זה מה ששואלת הגמרא, מהי חזית דגמרינן מהייך, למה אתה אומר שמין במינו לא בטל מפר ושעיר של יום הכיפורים. לגמר מאי, תלמד שזה כן בטל מאל נזיר. שם אנחנו רואים שמין במינו כן בטל. עונה הגמרא, חידוש הוא. זה דבר מחודש שאנחנו אומרים מלכתחילה לבטל איסור. מבטלים איסור לכתחילה. איך מבטלים פה איסור לכתחילה באל נזיר? אתה רואה יודע שהזרוע זה דבר אסור לזרים. ואתה אומר לו, תבשל את זה ביחד עם העיל, ואתה יודע ש... העיל יבטל את האיסור של הזרוע, ואתה עושה את זה לכתחילה. בכל התורה כולה, אסור לי לקחת דבר שהוא אסור, כמו לומר בשר של נבלה, ולשים את זה ב-60 בשר של היתר, ולהגיד, טוב, הנה, עכשיו זה בטל ב-60. אסור לבטל איסור לכתחילה. אבל פה לגבי זרוע בשלה, אנחנו כן עושים את זה לכתחילה. למרות שאנחנו יודעים שהזרוע בשלה אסורה לזרים, אנחנו מערבים את זה ביחד עם העיל, ואנחנו אומרים, הנה, זה בטל. הבליות בטלות, אז זה דבר מחודש. לא לומדים מזה למקומות אחרים. מחידוש לא גמרינה. שואלת הגמרא, יחי, מה אתה אומר שכל מה שרואים בביטול של בין הזרוע לבין שער העיל לא מלמד למקומות אחרים? אז ל-100 ול-60 נמי לא לגמר. אז אולי נאמר שגם מה שרצינו ללמוד מהזרוע בשלה של האל נזיר של שלמים, את כל המושג שדבר בטל ב-60 או שדבר בטל ב-100, גם את זה לא נלמד. כי הרי זה דבר של חידוש. אומרת הגמרא, כן, מה החידוש? החידוש כאן הוא שאנחנו מקלים. אנחנו אומרים שאפשר לבטל איסור לכתחילה, אבל מה אנחנו רוצים ללמוד פה דבר של חומרה? מה אנחנו רוצים ללמוד? שאיסור לא בטל ברוב, כמו שהתורה בדרך כלל אומרת שמדין תורה כל איסור בטל ברוב. לא, צריך לבטל את זה דווקא ב-60. אתה רוצה להחמיר מזרוע בשלה? אז אין שום חידוש בזרוע בשלה להחמיר. אז אפשר כן ללמוד משם, כי אין שם חידוש מסוים בעניין של חומרות. אם היית רוצה ללמוד מהקולה של זרוע בשלה, היית אומר, טוב, תראה, הקולה שיש בזרוע בשלה זה חידוש. אבל לא, אנחנו לומדים פה מהחומרה של זרוע בשלה, ושם באמת אין שום חידוש, אז אפשר כן ללמוד. זה התירוץ של הגמרא. אטו ענן לכולה גמרינן, לחומרה גמרינן. אנחנו רוצים ללמוד שאיסור בטל ב-60 של היתר או ב-100 של היתר, אנחנו רוצים ללמוד לחומרה. למה? דמדאורייתא ברובה בטיל. הרי מדין תורה, כל דבר של איסור בטל ברוב. ככה אנחנו יודעים שהתורה אומרת על פי שניים, העניין ששניים זה דבר שהוא העיקר, ויש מהתורה לימוד מיוחד שדברים בטלים ברוב, למדנו את זה גם כן בדף י' א', לפי הזיכרון, יש לימוד שבדרך כלל זה אמור להיות בטל ברוב. למה אנחנו צריכים לבטל איסור דווקא ב-60? אנחנו מחמירים. אז אם כן, להחמיר, אפשר להחמיר מזרוע בשלה גם, כי אין שום חידוש בזרוע בשלה לחומרה, רק לכולה. אז אפשר ללמוד משם חומרה. זה הסבר אחד, הכל פנים, מה הזרוע בשלה זה חידוש שלא לומדים לשאר המקומות. מה? שלמרות שזה מין במינו, בכל זאת זה בטל. חידוש אחר, רבה אמר, לא נצריכה להגיד שזרוע שונה משאר האיסורים, אלא לטעם כעיקר, טעם שנפלט, למרות שזה לא עיקר האיסור, זה נחשב כאילו יש את עיקר האיסור. מה קורה אם מתערבב חלב בתוך שומן? אז החלב נמצא בתוך השומן. אז יש סיבה להגיד שצריך להחמיר פה, בגלל שיש פה חלב בעצם בתוך השומן. אבל מה קורה אם יש רק את הבליות של החלב בתוך השומן? זה טעם סך הכל. להגיד שזה כמו העיקר? או, זה באמת חידוש מאוד גדול. בדרך כלל, טעם כעיקר בקודשים, ובקודשים אסור. זאת אומרת, טעם כעיקר, אז ככה. אם זה דבר שהוא מין בשאינו מינו, אז ודאי שזה טעם אוסר, כי הרי בנותן טעם זה אסור. אבל אם זה יהיה מין במינו, אז בכל האיסורים שבתורה, מין במינו, אם סך הכל טעם, אז זה לא אוסר כמו עיקר, אבל בקודשים מחמירים. בקודשים אסור מין במינו, אפילו שזה רק הטעם, וזה לא העיקר האיסור, בלוע. רק הטעם בלוע ולא האיסור עצמו בלוע בתוך הקודשים. בכל זאת, כמה שמלן דעה חשרי. בכל זאת מחדשים לנו פה שלגבי זרוע בשלה זה יהיה מותר, כמו שאנחנו רואים שהבליות מהזרוע בשלה בלויים בתוך שער העיל, וזה מותר לזרים, למרות שהבליות האלה היו אומרים להיות אסורים לזרים. שואלת הגמרא ולגמר מינה, אולי נלמד באמת לשאר הקודשים גם, שטעם זה יהיה כעיקר, שזה יהיה מותר, ברגע שזה יהיה, שיש פה יחס של 60 או 100 מול האיסור, כמו שבזרוע בשלה זה נהיה מותר. עונה הגמרא, גלי רחמנה, גבי חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. התורה אומרת, כל אשר ייגע בבשרה של החטאת יקדש. עכשיו דרשו חז"ל שיגע הכוונה, ייגע ויהיה לו גם בליעה מהחטאת. אז יקדש, למה? להיות כמוה, שאם פסולה, אם החטאת הייתה פסולה, אז אם נבלע ממנה, מהטעם שלה במשהו אחר, אז תיפסל. ואם כשרה, אם החטאת הייתה כשרה ונבלע מהטעם של החטאת במשהו אחר, אז תאכל כחמור שבה. קורבן חטאת צריך לאכל דווקא לזכרים כהנים, צריך לאכל דווקא ליום ולילה אחד בלבד, וזה צריך לאכל בתוך העזרה, אז כל מה שנבלע מהחטאת צריך לאכל בחומרות האלה. אז אם כן רואים מכאן שבקודשים טעם כעיקר, זאת אומרת זה לא משנה כמה טעם נבלע בבשר אחר, תמיד הוא הופך להיות כמו החטאת עצמה. למרות שזה רק טעם של החטאת, זה לא מהממשות של החטאת התערבב במשהו אחר. אז לכן אנחנו לומדים מחטאת לשאר קודשים שאין שם טעם כעיקר. כל טעם שנבלע בקודשים, הטעם הזה לא מתבטל ברגע שהוא מין במינו. שואלת הגמרא, ומה החזית? מה ראית? דגמרינן מהייך. שאתה לומד שטעם זה כעיקר מקורבן חטאת בשאר קודשים. למה? לגמר מהי. תלמד שטעם אינו כעיקר דווקא באמת מהזרוע בשלה. ללמוד את זה פה מהעניין של העיל. כי אנחנו רואים פה באמת בזרוע בשלה שהטעם כן יכול להיות בטל בשאר העיל, הטעם של הזרוע בשלה. למרות שזה לא מין בשאינו מינו, למרות שזה מין במינו, זה בכל זאת בטל. אז אני אלמד בשאר הקודשים שטעם אינו כעיקר. יש אפשרות ללמוד מחטאת, שרק טעם של חטאת, אם הוא נבלע במשהו אחר, כשזה מין במינו, זה אף פעם לא בטל. אפשר ללמוד מהעיל של הנזיר, של שלמים, שטעם כן בטל. אז למה אתה לומד דווקא מחטאת? עונה הגמרא, חידוש הוא. כאן העניין הזה של זרוע בשלה שבטלה, שמבשלים אותה בכלל ביחד עם העיל, זה חידוש. איך אתה מבטל איסור לכתחילה? איך אתה לוקח את הטעם של הזרוע, של הזרוע בשלה, ואתה מלכתחילה מבשל את זה ביחד עם שער העיל, ואתה יודע שהטעם הזה יהיה בטל ב-60 או ב-100 מאותה עיל. אז זה חידוש שאפשר לעשות דבר כזה, אבל התורה מתירה, אבל זה חידוש מיוחד רק לעיל נזיר. מחידוש, לא גם רינן, מדבר של חידוש אי אפשר ללמוד לכל התורה כולה. שואלת הגמרא, אם אי אפשר ללמוד מהחידוש הזה, מהאל נזיר, אי אפשר ללמוד לכל התורה כולה, אז איך אתה לומד מפה את הביטול של איסור מול 60 של היתר, או איסור מול 100 של היתר? יהיה אחי, ל-160 נמי לא לגמר, אז גם אל תלמד שאיסור בטל ב-60 של היתר או ב-100 של היתר. עונה הגמרא כמו שנינו קודם. כל החידוש כאן זה חידוש של לכולה, שאתה מבטל איסור לכתחילה זה להקל, אבל זה שאיסור בטל ב-60 זה להחמיר, כי הרי מדין תורה זה בטל ברוב, אתה מחמיר שיצטרכו דווקא 60 או 100, אז פה אין חידוש באל נזיר לחומרה, רק לכולה, אז אם כן אני לא לומד מחידוש, כנראה לומד להחמיר, זה מה שמתרץ את הגמרא. ענן, אתו ענן לכולה כגמרינן, וכי אנחנו לומדים פה דבר להקל מאל נזיר, מה פתאום? לחומרה כגמרינן, אנחנו באים פה להחמיר כשאנחנו אומרים שזה בטל רק ב-60 או ב-100. למה? דימי דאורייתא, ברובה בטיל. מדין תורה, עצם זה שיש פה מיעוט מול רוב, אז המיעוט בטל ברוב. ואנחנו אומרים שצריך פה 60. אז אם כן, לחומרה אין פה באמת חידוש. עכשיו תירוץ שלישי, מה באמת יש מיוחד באל נזיר, שאין את זה בשאר הקודשים. רבינה אמר, לא נצריכה שהזרוע בשלה שונה משאר איסורים, אלא למקום חתך. כשחותכים אחרי הבישול את הזרוע משאר העיל, האם מקום החתך בעיל? אנחנו אומרים שגם את זה צריך לקלף, וזה גם נחשב כמו הזרוע בשלה. או שלא, אפילו מקום החתך מותר. זאת אומרת, ברגע שחותכים את הזרוע בשלה מתוך העיל, אני יכול להגיד, רגע, אבל המקום החתך הרי נגע בזרוע בשלה, אז אולי גם את זה תיתן לכהן כבר. אז לא, החידוש הוא שמקום החתך מותר לזרים גם. זה דבר מחודש מאוד, שיש אותו רק באל נזיר. דאמר, מקום החתך באלמה הוא גם כן אסור. החידוש הוא, והאח השארי, פה מקום החתך יהיה מותר לזרים. עד כאן השיעור על דף צדיק חץ.